שבוע שעבר דיברנו על מערכות חינוך, הצורך במערכות חינוך והצורך של המערכות חינוך לעבוד לפי הממוצע. אני רוצה שנתחיל היום עם סיפור אמיתי, קצת כואב, אבל יש בו הרבה לקחים. מתקשר חייל ושואל איך מתחילים לבנות קשר בצבא. זאת אומרת, יש לו יציאה אחת לשבועיים, איך הוא אמור לבנות קשר? האם זה הגיוני להתחיל להיפגש? הוא מרגיש צורך נפשי לבנות את החיים שלו, להתקדם לשלב הבא, ואיך מתקדמים. אז זה חייל שאנחנו מיודדים כבר כמה שנים, אז אני עניתי תשובה קשה, קשה לשמוע וקשה לומר, ומתוך התשובה אני חושב שניכנס לנושא הבא. אמרתי לו, תראה, אנחנו חברים 5 שנים, 7 שנים, ב5-7 שנים האחרונות אתה עברת ממוסד למוסד למוסד למוסד. יש מישהו שמכיר אותך טוב? אז הוא אומר לי, אתה. אמרתי לו, בסדר, אבל אתה רק הגעת למוסד שאני לימדתי לחודש. זאת אומרת, אתה היית בתחנה הזו חודש. אחר כך עברת למוסד הבא. עכשיו, זה נכון שאנחנו שמרנו על קשר לאורך הנידודים, אבל אתה לא התמדת במוסד איפה שאני לימדתי יותר מחודש. ובמוסד לפני היית 2-3 חודשים. אז הוא אומר לי, כן, אבל באיזשהו שלב... הוא התמיד איתי בקשר, זה נכון, ובאמת יאמר לשבחו, עם כל זה. אמרתי לו, אני לא מרגיש נוח שאתה מתחיל להיפגש עד שאתה לא חוקר רגע למה אתה לא נשארת בצורה עקבית בתיכון אחד ובישיבה אחרי תיכון. זאת אומרת, זה מדי הרבה נודתיות וחוסר יציבות וחוסר עקביות, ואני לא חושב שזה נכון לגשת לחיי נישואין כפתרון לחוסר יציבות בחיים. אתה צריך להיות יציב ומתוך זה להיכנס לנישואין. אתה לא יכול להיות בחוסר יציבות, אז אני לא יכול להיות בטוח שתעשה את ההחלטה הנכונה, ואז אני לוקח הימור שתתייצב בחיי הנישואין, שהוא הימור לא בריא והוא לא הגיוני, וכמה שאני מסכים ואני חושב שזה בריא שאתה רוצה להתחתן וכל הכבוד לך, אבל אני רוצה שאתה תלך לייעוץ ותחקור רגע מאיפה התנודתיות הזו באה. אני לא יודע, אני חושב שהייעוץ יכול להיות עם רב מומחה או פסיכולוג מומחה, אז אתה צריך לחקור, לראות מה הנקודה ואיך אתה בונה אותה, ואז לצאת, לא קודם. נשאר לו, כשהוא התקשר ליעז, הוא אמר לי, נשאר לו עוד 10 חודשים. אז אמרתי לו, יופי, ב10 חודשים האלה תעבוד. בלית ברירה. אמרתי לו, אז ב10 חודשים האלה תעבוד, תקבל ממישהו היועץ תרגילים איך לעבוד, ומתוך זה שאתה עובד על עצמך, כשתצא מהצבא, כבר לא יהיה לך שאלה איך להיפגש, אתה תוכל לנוח קצת מהצבא, ואז לצאת ולבנות את החיים. כן. המעניין היה, שזה באמת בחור נפלא, והוא העריך את זה. זאת אומרת, אני הרגשתי מאוד רע, אני התנצלתי, אני מתמצאת לכם שיחה, אבל התנצלתי איזה 10 פעמים לאורך השיחה, שאני אומר לו דברים כל כך קשים. אבל הוא אמר לי, לא, אם זה מה שאני צריך לשמוע, אז אתה עושה לי טובה, אז אני באמת, על זה אני צריך לעבוד. למה אני מתחיל מהסיפור הזה? כי הרבה פעמים, מתוך רצון לשפר, אנחנו מפסידים יציבות. וצריך לדעת שלהפסיד יציבות, יכול להיות זה משקל מאוד מאוד כבד. אני הרבה פעמים אומר להורי, אם אתה לא נותן לו את היציבות של העקביות, להיות באותו בית ספר, ולקום כל בוקר וללך לאותו מקום, אתה צריך לשקול מה אתה מפסיד כשאתה מערער על היציבות הזו, לעומת מה שאתה מרוויח. וזה זה כלל בחינוך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת הרבה משקל לשאלה הזאת של יציבות בחיים. הרבה פעמים אנחנו ניגשים לשאלה, הרי לילד כישרון, יש כישרונות, אני לא ממצא אותם, והוא לא ממצא את עצמו. שאלה לגיטימית. חשוב לחשוב איך אני עוזר לו עם זה. אבל חשוב מאוד מאוד לא לערער על היציבות. אחד מהדברים שילד צריך כדי להתפתח זה יציבות. יציבות בבית, יציבות בחברים, יציבות במערכות החינוכיות, זה חשוב. אני לא
מוציא ילד כל פעם להרגשה, אז יש ישיבה יותר טוב, בית ספר יותר טוב, כן. משהו מוסיד, עד שהוא יתקלה, הקליטה שלו.
אני לא ניגש לנושא הזה, אני ניגש נושא אחד. שאותו מפספסים, הנושא של יציבות.
זה מה שאני אומר,
אז אני לא דן מצד הקליטה. לא מצד הקליטה, מצד השינוי. אתם יודעים כמה התלבטויות וחקירות ובירורים אנחנו עשינו לפני שעברנו לפה? הנושא המרכזי שהעסיק אותנו היה החינוך. הנושא המרכזי היה האם הילדים יכולים להשתלב פה בצורה חינוכית שאני לא אזיז אותם פעם שנייה. אז נכון, זה הימור, אתה לא יודע שאתה נוחת איפה אתה שולח את הילדים, אבל ההימור צריך להיות עם סיכויי הצלחה שאתה מרגיש שהם מספיק גבוהים שזה הגיוני לעשות את הצעד. אבל הפחד שלי לא היה הרמה החינוכית, הפחד שלי היה האם אני אצטרך לעשות עוד מעבר, כי זה מאוד מאוד מסוכן. יש גבול כמה אתה יכול להזיז ילד.
אז אם אני מבין מה שאתה אומר, שיש, אוקיי, אתה יכול לקבל משהו, אולי יותר טובה, אבל מול מה שאתה מסכן עם הצורה הזה מפה לשמה, זה לא כדאי.
זה יכול להיות מאוד לא כדאי. אני אומר, אנחנו הולכים עכשיו לחקור איך אני נותן לילד יותר העשרה. אם ילד יש לו כישרונות, איך אני עוזר לו להתפתח. אז אני רק אומר שצריך לדעת שאחד מהנקודות שצריכות להיות מאוד חשובות לנו, שהרבה פעמים אנחנו לא נותנים להם מספיק חשיבות, זה השאלה של יציבות. וזה צריך להיות שיקול שעומד בראש מאוויינו. זאת אומרת, יותר מעסיק אותי היציבות הרבה פעמים מאשר הרמה החינוכית. אז יכול להיות שאני יכול להשיג רמה חינוכית יותר גבוהה במקום אחר, לא חושב שזה שווה את המעבר, לא חושב שזה שווה את הסיכון. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים בתיכון, כמעט תמיד, בין כיתה ת' ליוד או יוד ליוד א', אבל כמעט תמיד זה באזור הזה ת' יוד, ילד עובר משבר. ואז ההורים נשברים יחד איתו. ואז ההורים שוקלים לעבור. וכמובן שהם ימצאו חסרונות, כן מערכת שאין בה חסרונות. זאת אומרת, אין כזה דבר מצב בלי חסרונות. עכשיו שאלה היא מה עושים. ילד בא הביתה עם תמונה. אתה מסתכל על התמונה, ואתה רואה בן אדם ששורפים אותו חי. והבן אדם מחזיק מצה ביד. אז אתה שואל את הילד, מה אני רואה בתמונה? אז הילד אומר, או, זה צדיק גדול, שתוך כדי ששרפו אותו חי, הוא שמח שהוא מחזיק במצב, והוא מנסה לאכול אותה תוך כדי שהוא נשרף למוות. אז אתה מסתכל על ילד בן 6-7, שישב וצייר את התמונה הזאת לשעה, ואתה שואל את עצמך, האם הבן אדם נורמלי? זה תמונה, זה מסר שחשוב לך לתת לילד? הילד צריך לשרוף, בן אדם נשרף חי?
זה? הילד צייר את התמונה.
מה? הם נתנו לו כאילו תמונה שהוא ממלא, הוא ממלא את הצבעים. סתם מסתכל ושואל את עצמך, האם אני יכול לדבר עם האדם הזה שאמור לייצג חינוך ונותן כזאת תמונה לילד לצייר? יש מצב, יש דו שיח בינינו, אנחנו מדברים אותה שפה, אני כבר לא בטוח שיש לנו את אותם אתגרים בחינוך, את אותם מגמות בחינוך. זאת אומרת, מה אני אמור לעשות? והנטייה הראשונה זה, אתה כועס, אתה שואל את עצמך, יש טעם להמשיך במוסד החינוכי הזה? שלב ב', אתה אומר, אולי אף אחד לא ידע מזה, אולי מורה עשה טעות, ואז אתה מתחיל לקבל עוד טעויות כאלה, בסדר גרנדיוזי כזה. אתה אומר, אולי המנהל לא מודע למצב.
הוא מעבב שתי תמונות.
משהו, כן.
שריפת
חמוד. אתה מגיע לאסיפת הורים, ואתה רואה שלאורך כל הקיר יש תמונות מזעזעות כאלה, והמנהל ראה אותם. זאת אומרת, זה לא דמיונות. מה אתה עושה? אתה קודם כל אומר לעצמך, רגע, האם אני יכול למזער את הנזקים, והאם שווה לי הערעור של היציבות של הילד? זאת אומרת, יש לי פה בעיה, יש לי פה חוסר תקשורת וחוסר איזשהו, אנחנו לא באותו קו, אנחנו לא רואים עין בעין בכלל, לא אני איתו, לא עם המנהל, לא עם המפקח, אנחנו לא מאותה פלנטה, זה לא קרוב, ולא קרב זה אל זה.
יש לך זכות לתקן את זה?
זו שאלה אחרת. בסדר. ילד חוזר הביתה ובוכה מסיפור שמספרים לו. אני לא, אתם רוצים לי לספר לכם? אספר לכם סיפור, ילד בוכה. מה המחנך ברוב חוכמתו סיפר? סיפר על אישה שלא מספיק הקפידה בצניעות, ותפס אותה גוי ואנס אותה, ואז שרף אותה למוות.
איזה כיתה?
זה היה בכיתה וו זין. אני הייתי הילד. אני מצרף סיפורים, אני רק אומר, אתה רואה, אני עדיין בטראומה. אני באתי הביתה, אמרתי להורים, למה אני צריך לשמוע כזה סיפור? מה הוא חושב שהוא מלמד אותי בזה שאני צריך לשמוע כזה סיפור? אז אני אומר, יש סיטואציות שאתה מסתכל על מערכת חינוכית, או אתה כהורה או הילד, ואתה אומר, מישהו פה נפל על הראש. זה פשוט, אנחנו לא מדברים אותה שפה ואני לא אתקן את זה. זאת אומרת, אין לי סיכוי פה לשנות משהו, כי אם הבן אדם לא קולט את זה מראש, אז אני צריך להתמודד. ועדיין, אני אומר, גם במצבים חריפים, צריך לדעת שהמשקל של היציבות, יש לו משקל מאוד 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 גדול. אני לא אומר שאין סיטואציות שצריך להוציא ילד. יש סיטואציות שמערכת חינוכית רוצחת אותו, וחייבים להוציא אותו, ואין פה משחקים. אבל צריך לדעת שזה חייב באמת באמת להיות בעל משקל גדול. הסיפורים שאני נתתי הם סיפורים חמורים. אבל הם סיפורים שאפשר, כמו שאתה אומר, אפשר למצוא את הדרך לזה, אפשר למצוא את הדרך להתמודד, אפשר לברר האם שנה הבאה יהיה לי אותה התמודדות, או שזה בא בצורה קיצונית עם האדם הזה, וספק מה אני מקבל במוסד הבא. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע אם אתה מתעלה או יורד. תמיד מבחוץ דברים נראים טובים. היה בית ספר שכולם הם ניצו לנו. עד שהגענו למשפחה אחת. והם אמרו לנו, רק תהיו מודעים שלפני פסח, הם לומדים שירים של פרטיזנים. הם לא לומדים שירים של פסח. שאלתי, מה יאי? אמרו, אין מספיק זמן לפני יום עצמות, אחרי החופש של פסח. אז לפני פסח כבר מכינים אותם ליום עצמות. אמרתי, מה יותר חשוב בעיני הבית ספר? פסח או יום עצמות? אמרו, ברור שיום עצמות. כי הילד מגיע לפסח, מוכן ליום עצמות, אבל לא פסח. אוקיי? ההורים אחרים לא תוכלו לספר לי את הפרט הזה. מה? פסחו על פסח. אמרתי, אין לי בעיה לכבד שיסבירו על החשיבות של יום עצמאות, אבל זה יותר חשוב, ופסח כבר לא קיים, זאת אומרת, זה דורייטה וזה, אוקיי.
לא,
הם
כבר נמצאים לימות המשיח, שאז כל החגים
מתלים.
כן. בסדר, אני רק אומר, ובכל זאת, אתה אומר, אם הילד כבר שם, המשקל והנזק והסכנה, נכון, יש ילדים שעוברים, הכל הולך חלק. אתה לא יודע, הילד שנראה הכי טוב והכי יציב, אתה לא יודע איך זה יתנגן במעבר. לא יודע. אתה לא יכול לדעת. זה דברים בלתי צבועים, אני לא מקבל שאף אדם יכול לדעת. זאת אומרת, יש מדי הרבה מורכבות בדבר. אז אני רק אומר, אם אנחנו מתחילים לנתח איך אני בונה מצב חינוכי לטובת הילד, שלב א', אני צריך לדעת לא לערער על היציבות. אני לא הרווחתי אם הרערתי.
אם אדם עובר דירה, אז כמובן שהוא מעביר גם את הבית ספר של הילד.
מסכים.
יש אלה שעוברים כמה פעמים בשנה, יוצאים בשליחות, יוצאים פה, יוצאים שם.
נכון.
אז במהלך ה-6-8 שנים של הילד, הוא לפעמים עובר שניים שלושה בתי ספר, ורוב האנשים שורדים את זה בשלום.
רוב האנשים שורדים את זה בשלום. אתה בטוח?
אני
פשוט
לא עברתי את זה.
אני מכיר, בוא נאמר ככה, מי שאני מכיר שעבר את זה, זה נכון שהרבה פעמים אפשר לשרוד את זה טוב. כשדיברתי עם האנשים שעברו את זה, הם לא אמרו את זה ככה. זאת אומרת, הם לא תיארו את זה ככה. ואני גם דיברתי עם אנשים הרבה שנים אחרי, מצב שהם כבר היו הורים בעצמם.
עם הילדים כאילו
שאחר כך עברו את זה, ואחד שאבא שלה היה שליח של המזרחי, והם היו בכל מיני מדינות, והוא אמר, לא יכולתי לפתח שום חברות בימי ילדות, כי ביליתי שנה-שנתיים בארגנטינה, ושנה-שנתיים במקסיקו, ושנה-שנתיים במרוקו, ושנה-שנתיים בארצות הברית, ושנה-שנתיים בארץ.
טוב, זה כבר מוגזם.
וזה ילד שהצליח. הצליח בכל הלימודים, הצליח בחיים, הקים משפחה, ובכל זאת, הוא מסתכל אחורנית ואומר,
הייתי מבטר על הדעת.
הוא לא נוקד במילים האלה, כי הוא מעריך את מה שאבא שלו עשה, אבל הוא... ואני אומר יותר מזה, אני מכיר אנשים שנסעו לשליחות בארצות הברית, ולכאורה המערכת החינוכית התקינה, הלכו למקומות עם מקומות דתיים ולימודים, ולדעתי הילדים אף פעם לא התאוששו מהמעבר הזה, ההלוך השוב, הם אף פעם לא התאוששו. אני אגלה לך סוד, ביני ובין האחים שלי דיברנו, ואנחנו די מרגישים שאנחנו אף פעם לא יצאנו מהקושי הזה של המעבר מארצות הברית לארץ, וזה היה מעבר אחד, וכולנו מרגישים שאנחנו לא יצאנו מזה, וכולנו הצלחנו בבית ספר. תבדוק את הציונים שלנו, כולנו היינו תלמידים מצטיינים. כן, ההורים שלי ירדו כשאני הייתי ילד, אז אני בגיל 4.5 ירדתי לשם. ובכל זאת, כולנו מרגישים שלא, באיזשהו מקום אנחנו לא יצאנו מזה. זאת אומרת, עדיין איתנו. אני, יש בזה מן האמת. יש בזה מן האמת. זאת אומרת, אני כל הזמן גדלתי עם כמיעה לארץ. הייתי רוצה לומר שזה דבר רוחני. אני לא בטוח. אני לא בטוח שזה לא פסיכולוגי בגלל זה. אני הכי נאמי. יכול להיות. כן.
אני יכול להגיד שבאנגליה, בבתי ספר שלי, שהרבנים וגם הבנות במקבים, כל הרבנים היו שם שליחים. כל מי שאני מכיר, כל השלחה, לפחות ילך עד במחד בעייתיה.
כן, השאלה היא... השאלה היא, אבל אם הם לא עשו את זה מהסטטיסטיקה של הילדים האחרים.
לא, הילדים בגלל זה, כאילו, ממש בגלל זה, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה, בגלל המעבר, כן. הילדים ככה.
מה הכי גדול זה? החברתיות או החינוך?
לא, לא זה ולא זה. היציבות הנפשית.
מה?
היציבות הנפשית. לא החברתי ולא החינוכי.
מפסידים כל החברים שלהם.
אתה מתמקד בנקודה, אני לא דן בזה. אני דן בזה שילד צריך להתרגל לריחות חדשים, למראות חדשים, לנורמות חדשות, כל בית ספר עם השיגונות שלו.
לא על החברה, אלא על הבית ספר בעצמו.
אני מדבר על ההווי שבן אדם עובר. בוא אני אגלה לך סוד. אני הולך בקריית משה היום.
זה החברה.
לא. לא, זה יכול להיות ככה, אני אומר זה יכול להיות, זה נכון, אני דן במקרה הטוב, שהוא נחת טוב חברתי, הוא מסתדר חברתי, זה עדיין טראומה ביציבות. עברתי לפה, אני מאושר שאני פה, אני אומר לך בכנות, אני ממש... רואה בזה זכות, אוהב את האנשים, אוהב את האוכלוסייה, קם בבוקר ואומר מודה אני בלב שלם. אבל מה לעשות, הייתי רוב חיי בקריית משה. חוץ מזה שנולדתי שם, המשכתי שם בישיבה, הייתי שם עוד 10 שנים נשוי, 11-12 שנים נשוי. אז בכל זאת אני הולך שם, אני מרגיש בבית. אני עוד לא התרגלתי, אולי עוד 20 שנה אני ארגיש אותו דבר פה. ובאיזשהו מקום, היה לי פעם, לפני שבועיים שלוש, הייתי שם תקוע. זאת אומרת, היה לי חלון של שעה בין שני דברים, הייתי מדי יפה ללמוד, אמרתי, אני אלך להוריד את הראש. עדיין הרגשתי שכאילו יש לי בית, איפה ללך להוריד את הראש. זאת אומרת, אני עמדתי מרחק שלוש דקות הליכה מהבית. אתה פתאום, אז אתה אומר, לא, זה כבר לא הבית שלי, אני כבר לא פה. זה לא נקלט. ההיגיון אומר את זה, הנפש לא קולטת, זה לוקח זמן, ואני מבוגר. ואני עשיתי את הבחירה, זכיתי לבחור. לא כפו עליי.
אצל ילדים לפעמים הדבר הזה עובר הרבה יותר מהר, כלומר, לפעמים הילדים דווקא, הם מתאוששים מהמעברים הרבה יותר מהר מבוגרים.
מסכים, מסכים, אני מסכים. אני רק אומר, יש סיכון במעבר, יש סיכון בתנודתיות הזו, התחלתי עם דוגמה קיצונית, אני רק אומר, צריך לדעת, אתה לוקח סיכון.
אז אנחנו רצינו לעשות פה
זין וחן. אני בעד.
למה? אני בעד. חשוב יותר חשוב להביא אותם לבדל, זה... זה מעבר אחד, ועוד פעם, ועוד מיטת זה עוד מעבר. כל מעבר זה טראומי. במקום שיהיה יציבים, כמו שאומר, באותו מקום.
אני רק רציתי להביא את הנקודה, כי בעיניי נקודה חשובה שאנשים כללית לא נותנים לה מספיק משקל. זאת אומרת, זה א', דבר ב', אנחנו צריכים לשאול אותה עצמנו, מה האתגר שלנו? מה אני רוצה להפיק? אני אומר לכם דבר קיצוני, מצחיק, אבל אני חושב שיש בו הרבה אמת. ההורים שלי, כששלחו אותי לבית ספר, אמרו לי, אנחנו שולחים אותך כדי שיהיה לך מערכת חברתית. לא כל כך אכפת לנו מה אתה לומד, תהיה מנץ' ושיהיה לך חברים, תדע להסתדר עם החברה. אחרי הסיפור שסיפרתי לכם שבוע שעבר, שהרבא אומר שכלומר, זה השורש, הוא אחף, הוא בתמיהה, הבית הוא חלק מהשורש, אז אתם מבינים קצת מאיפה ההורים שלי היה להם זווית ראייה כזו. אבל האדם צריך לשאול את עצמו באמת, מה האתגר שלי כשאני שולח ילד לבית ספר? מה אני רוצה להפיק? מה חשוב לי פה? אני אתחיל אולי גם כן באמירה שאבא שלי היה אומר למנהל. הוא היה אומר לו, אני נותן לך יעלומים, לא מבקש ממך כלום, רק אל תרוס לי אותו. אני מבקש לך דבר אחד, אל תרוס. אני נותן לך דברים טובים, אל תרוס, זה מספיק בשבילי. לא מבקש תיתן כלום, רק לא תרוס. עכשיו, אני לא אומר שזה צריכה להיות הגישה שלנו, אבל אם בן אדם יגדיר לעצמו מה האתגר, אז מתוך זה הוא גם ידע איפה להשקיע. אני חושב שיש טעות שאנשים חושבים שהאתגר צריך להיות הספק לימודי. אני לא רואה שזה צריך להיות האתגר. אני חושב שאנחנו רוצים לפתח בן אדם בריא בנפשו, שממצא את היכולות שלו במידה מסוימת, ושיש לו את הכלים למצות הלאה. אחד מהכלים שאני צריך לתת לו כדי למצות הלאה, זה אהבת הלימוד, אהבת הידע. אני לאו דווקא צריך את הידע, אני צריך את אהבת הידע. אני מכיר שני בתי ספר. אחד, הילדים מסיימים את השס. באמת, גומרים את הלימודים במקום הזה, יודעים שס משניות בעל פה, ויודעים את התנך בעל פה. ויש להם רקע טוב בגמרא. מכיר מקום אחר.
שגם עושים סיום השס.
מה? כן. אני מכיר מקום אחר, שלא, בקושי. מסיימים מסכת בשנה, לא סדר. מסיימים קצת בתנך, לא מסיימים את כל התנך. אני לא דן בזה אפילו. אני לא דן, לא נכנס לנקודה הזו. נקודה אחרת לגמרי. וזה מה שאמר לי הורה שעבר מקריית משה, שאמורה להיות האימפריה, פה שכבר יש אנשי חינוך והכל יופי. הוא אמר לי שהוא גר, הלך לשליחות, לעיר גדולה, איפה שיש מעט אנשים דתיים. היה לו רק תלמוד תורה אחד לשלוח את הילד. תלמוד תורה של גור, חסידי גור. זה היה הדבר היחיד הדתי שהיה באזור. אז הילד שלו הולך לחיידר, איפה שכולם עם פי הלך. והוא אחד, בוגר מרכז הרב, זה בכלל לא העולם שלו. זאת אומרת, אבל זה מה שיש, מה הוא יעשה? השלחתי ילד לממלכתי, אין לו משהו אחר. הוא אמר לי, האהבת תורה, כשהילד שאל שאלה טובה בחיידר, הרבי רץ אליו לכיסא, שם אותו לכתפיים, רקד סביב כל הכיתה, אמר לו, איזה שאלה נהדרת, ואז הושיב אותו חזרה במקום. אמר, הילד שם קנה אהבת התורה. אחרי השליחות, חזרו לקריית משה, ולמרבה הפלא, פתאום ראו שאהבת התורה יורדת. אמרו, אבל פה זה השפה שלנו, זה החברים שלנו, זה אנשי החינוך שלנו, זה העקרונות שלנו. איך יכול להיות? תשובה, הדגש הוא לאו דווקא שהילד בגיל 5 ידע את כתבי הרב. זה לא הנקודה. זאת אומרת, הנקודה צריכה להיות, בעיניי, נקודה שמפספסים, הנקודה המרכזית שיוהב את הלימוד, ושיהיה לו את הכלים ללמוד. אם יפתחו את השכל, הנה מה טוב. אני חושב שיש הרבה מה לפתח וזה טוב. אבל אני אומר, זה לאו דווקא נקודה א'.
הדור שלנו זה בעיה.
מה?
הדור שלנו, השאיפה היא באמת...
הידע.
הידע והידע והידע.
כן, כן, אבל זה טעות. זה טעות, אני אומר, בנפשי הדבר. אני רואה אנשים טועים בזה כל זמן. כל זמן בודקים. באיזה גיל מתחילים גמרא? וכמה הוא מספיק? ומה הוא ידע? והאם הוא ידע לשנן? אכפת לי. לא מעניין אותי, גם אם הוא יזכור לא מעניין אותי.
האם לא יהיה נכון לומר אחרי שקבענו שהיסוד הראשון הוא שהילד יאהב את מה שהוא עושה, יאהב את התורה, יאהב את הלימוד, יאהב את הבית ספר?
אני לא אמרתי את זה, אני רק אמרתי לאהוב את הלימוד.
מה?
רק אמרתי לאהוב את הלימוד בשלב הזה, שיוהב את הלימוד.
מה ההבדל בין אהוב את הלימוד ובין אהוב את הבית ספר?
אתה אמרת שאהבת לימודים ואהבת בית ספר. ואני לא בטוח שזה צריך להיות עדיין ברשימה.
מה ההבדל בין אהוב את הלימוד?
אני אומר לך מה ההבדל. כשאני שואל שאלה, וילד הולך ופותח ספר ונהנה לשבת ולחפש את התשובה, השגתי משהו. כשילד מגיע הביתה מהתלמוד תורה, והוא יכול לשנן אותך, אבל הוא לא נהנה, לא רוצה. וכשאתה יושב איתו באבות ובנים, או אתה יושב איתו בליל שבת, אתה צריך לקחת כוח סוח חכמינו, כי אתה כבר לא יכול לפתוח את התנך, כי מבחינתו אין לו כוח לראות לא תנך ולא שס משנה. אני לא בטוח שהשגת משהו.
מחילה, אני לא רואה איך זה עונה על השאלה שלי. אני שאלתי, מה ההבדל בין לאהוב את הלימוד לבין לאהוב את הבית ספר?
אני דן מה קורה כשהוא יוצא מהבית ספר, לא מה קורה כשהוא בא בית ספר.
כאילו, יכול להיות שבבית ספר הוא אוהב ללמוד, כן. ובאמצע בית ספר הוא לא יאהב כן. ללמוד.
כן.
למה? כיוון שהוא מרגיש שהוא נהנה שם, אבל זה מסע, אבל זה מרווה אותו.
יכול להיות ששם עושים תהליך טוב, ויכול להיות שיודעים ללמד בצורה מעניינת, והכל יופי, אבל הם לא יקנו לו אהבת התורה. אם כשהוא חוזר הביתה הוא לא אוהב את התורה, מבחינתי הם לא הצליחו.
המדל זה מה שעושה בסוף.
כן.
איך הוא בונה לעצמו את
ה... מי הוא? איפה הוא? לא, מה הוא? יש הרבה בתי ספר שמתגאים בזה, שהילד אוהב ללכת לבית ספר. אוהב ללמוד אצלנו. ואצלי זה לא המדל.
אני שומע, אבל האם, מה שאני רציתי, אחרי התיקון, האם לא מוכרחים לומר שיש הבדל בין הילדים מהבחינה הזאת?
כן, יש הבדל, אבל אני אומר, קודם כל, מה האתגרים שלי?
בסדר, אז אני אומר, כשאתה מגדיר את האתגר, אז עכשיו צריך לבחון מה יהיה המקום שיקנה את אהבת הלימוד לילד הספציפי.
רגע, נכון, אבל אני אומר, שלב, אנחנו נדבר על אהבת הבית ספר ואהבת הלימוד בבית ספר. אני לא מתחיל שם, אני מתחיל במה שנראה לי מספר אחד. מספר אחד זה לא שאוהב את הבית ספר ואוהב את הלימוד שם. לזה נגיע, יש זה גם מקום.
רק אמרתי שגם אחרי שקדרנו את זה, זה לא נותן לנו תשובה חד משמעית. צריך לבחון,
נכון,
יחסית לילד, מה שייך אליו.
מסכים, מסכים.
יש ילדים שלא מסוגלים ללמוד.
Don't buy it.
לפחות שהם בבית ספר שהם אוהבים. עדיף שהם נשארים במערכת, אוקיי? אם להיות במקום שהם לא אוהבים. אז לילדים האלו, כן זה המספר.
עוד לא הגענו לזה.
לא לימודים.
עוד לא הגענו לזה. אני לא מסכים.
אם הוא לא אוהב את הבית ספר והוא לא לומד בכלל, אז הוא לא
יהיה
בשום מקום.
חכה.
לפחות שהוא אוהב את הבית ספר.
אני לא יכול לענות לך כי התשובה מדי מורכבת. אתה צריך להבין, לא, נדבר על זה בזאת שבוע הבא. אנחנו בדור שעסוק בלשמח את הקליינט. והחינוך נהפך להיות אותו דבר. וזה טעות. ואנחנו לא מצליחים שם. אני עזבתי, לימדתי פעם במקום שהתחילו לרד לו הכמות התלמידים. וכשהם הגיעו לאיזשהו סף, אמרתי להם, אני עוזב, אני לא ממשיך פה שנה הבאה. הם שאלו, מה הבעיה? יהיו יותר תלמידים. אמרתי, אם אני לא רואה שיש פה יותר תלמידים, אני לא מוכן להמשיך. כי בעיניי, ברגע שאני לחוץ עד שיהיה לי את התלמיד, אני לא עושה מה שטוב לתלמיד. אני באיזשהו מקום, כל הזמן חושב איך אני שומר על מקום עבודתי, איך אני שומר על התלמיד. זה לא מערכת חינוכית. והיום החינוך מאוד מרוכז בשאלה איך לשמח את הילד ואיך לשמח את ההורים. וזה לא חינוך. יש תחרות, אבל זה לא הדרך. אז הדבר הראשון שאנחנו דנים בו זה, האם הילד יאהב את התורה? האם הוא יאהב את בית ספר יותר או פחות? נדבר. יש איזשהו טווח שהוא נורמלי. אני לא צריך שהם יהיו בראש הטווח. אני מסכים.
מי שאוהב את הרבי שלו, את הרב שלו, אוקיי? ממילא יאהב את התורה.
לא מסכים. זה טעות שעושים. זה בדיוק מה שאני נלחם. זה בדיוק מה שאני מתווכח איתך. שאני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהרבה עושים את הטעות הזו.